נזכיר כמה הלכות שהמברך צריך לנהוג בהן. רפואה שלמה. ואם כן, בין הדברים שיש, רבנו בהי, הוא נגע, אמנם דיברנו בנושא הזה, אבל למה הברכה היא חלקה נגלית וחלקה נסתרת? כל ברכה מתחילה וברוך אתה השם, לשון נוכח, לשון גלוי, אחר כך אלוקנו מלך העולם, בורא פרי הגפן, זה נסתר. המוציא לחם מן הארץ, אתה לא אומר שהוצאת לחם מן הארץ. אתה לא אומר שבראת פרי העץ. אתה לא אומר שהכל בראת לכבודך. מדברך. שהכל בראת, אתה לא, בוא הנה, אני חזיר אותך לבית ספר. זה לשון נסתר, לא לשון נוכח. אז חצי הברכה לשון נוכח, ברוך אתה השם. חצי הברכה לשון נסתר, וכן בחת המצוות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה נוכח. אבל שקידשנו זה לשון נסתר, לא אומר שקידשתנו. אומר רבנו בהי, דומה לזה יש באשרי יושבי ביתך. כבוד מלכותך יאמרו, וגדולתך יספרו. זה לשון נוכח או נסתר? נו, תחליט.
נוכח.
מלכותך. אחר כך, להודיע לבני האדם גבורותיו, זה לשון נסתר. כבוד אדם מלכותו. אומר אלא שהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להשתמש בו לדעת, יש בו גם נוכח, גם גלוי וגם נסתר. כי כך הנהגתו יתברך עם בריאותיו. והוא מתאר, הוא מסביר את הדבר. שהסיבה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא, מהותו נסתרת. מה הפירוש? אם אתה רוצה לתאר מה זה השם, אני לא יכול. לא שייך. להגיד עליו אפילו אור, לא שייך. מה תגיד עליו? שהוא תופס מקום, לא שייך. אני לא יכול להגיד כלום עליו, מאומה. אבל מה כן, אני יכול להגיד את מציאותו, שהוא מצוי. דומה לזה, בוא ניקח דוגמה יותר יותר קונקרטית, מה שייך לנו. רבי עקיבא, כך אמר במדרש, כשם שהנשמה בגוף, אם יבוא איזה אדם שהוא לא מאמין, ויגיד לך, מי אמר חס ושלום שיש, תגיד לו, יש לך נשמה? ויגיד לך, בטח, איך אני הולך? מה ההבדל בינך לבין המת? אז הוא יגיד לנשמה. מה זה הנשמה? הוא לא יודע. אבל הוא יודע שהיא נמצאת. כשם שהנשמה בגוף מצויה. אבל אני לא יכול לתאר מה היא, איך היא נראית. היא לא נראית, היא לא שייך להגיד. אין בה ממשות. אותו הדבר הקדוש ברוך הוא בעולם. מציאותו ודאי כאן והיא נמצאת, והוא היה והוא הווה והוא יהיה גם לעתיד. אין בו לא זקנה ולא בחרות ולא כלום. אין בו דברים ששייכים לעולם הזה. אבל הוא מצוי. איך? אני לא יודע. לא נוכל לדעת. מתי אדם יודע? חוץ מכם. ברגע הפטירה שלו. כי לא יראה אני האדם בחי, בחייו אינו רואה, אבל בפטירתו רואה. כך כתב גם הרב מטה משה. הוא היה תלמידו של רבי שלמה לוריה, והיה התעסק הרבה בעניינים נסתרים, וגם הוא כותב כך, שנסתרת מהותו, אבל נמנע מלתאר את מציאותו, את כל דבר אחר. עכשיו זה הנהגה אחת. עכשיו, מה שייך להלכה? יש שאלה בפוסקים, אדם שברך ברכה ולא אמר מלך העולם, דילג, ברוך אתה השם, כמו שיש לנו הרבה ברכות כאלה בתפילה, בכל מיני מקומות בתפילה, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל, זה בתפילה, אבל הוא בא לברך ברוך אתה השם בורא פרי העץ, מה הדין של אחד כזה? הוא דילג אלוהינו מלך העולם, הוא אמר ברוך אתה השם אלוקנו בורא מיני מזונות, ולא אמר מלך העולם. מה הדין כשלא אמר מלך העולם? אז זה דיון בגמרא. גמרא אומרת, כל ברכה שאין בה השם ומלכות, שם זה השם אלוקנו, מלכות מלך העולם, אז זה נקרא שם ומלכות. אין בה השם ומלכות, גמרא אומרת, לא ברכה. וזה גמרא ועיקרה בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי שם מביא, מה היה קורה? פעמיים בשמיטה היה אדם מבאר את המעשרות, איך כתוב בתורה? פרשת כי תבוא, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך. איך כתוב שם? בשנה? באיזה שנה? הוא קופה, אתה, מה קרה לך היום? באיזה שנים? פעמיים בשמיטה, בשלישית ובשביעית, נכון? שישית, בסדר, ערב שביעית, בשישית וערב שביעית. אז צריך לבאר לפני כן, בערב יום טוב האחרון של חג, הוא מבאר את כל המעשרות והצדקה שיש לו בבית, נותן אותם לעניים, ואז בא ביום החג ואומר וידוי מעשרות. ומה כתוב שם? לא אכלתי בעונים ממנו, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. שואלת הגמרא, לא עברתי מצוותיך, הכוונה עשיתי מעשר, אבל זה לא שכחתי. אמרת, מה, עוד פעם אתה חוזר על אותם מילים במילים אחרות? מה זה לא שכחתי? מה אומרת לא שכחתי? לברך. כי יש ברכה על מעשרות, יש ברכה על תרועה, יש ברכה על הפרשת חנה, נכון? אז לא שכחתי מלברך אותך. וכן, שאכלתי אחר כך, באתי לאכול, לא שכחתי לברך. בורא מיני מזונות, אתה מוציא לכם מן הארץ, בורא פרי הגפן, שהכל נהיה בדברו, וכן הלאה. מכאן למדנו שצריך להיזהר, לומר, להזכיר שמך הוא מלכותך. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא שכחתי מלהזכיר שמך הוא מלכותך. השמו זה השם אלוקנו. השם זה הוויה הווה ויהיה, אדון הכל. אלוקנו שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. שיש לו מלאכים, צבא גדול של מלאכים, שהם ממונים על כל הנבראים, גם על הצמחים, גם על בעלי החיים, על הכל. אז כל מה שאני בא לברך, בא לאכול, אני צריך לברך. אז לא שכחתי. מכאן למדנו שצריך להזכיר. הבאג, שהיה גדול הראשונים, בא להלכות גדולות. הבעל כותב, חוץ מתפילה, שהרי אמרנו בתפילה, ברוך אתה השם, מגן אברהם, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אתה לא אומר ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. ואיפה באמת בתפילה יש אלוקנו מלך העולם? אין, אבל יש דומה לזה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, לכל העולם. זה נקרא במקום מלך העולם, זה שם ומלכות. אבא תפילה אומר הבאג שלא צריך להזכיר את מלך העולם. מה אם קריאת שמע? הוא אומר קריאת שמע, כך כותב הבאג. יש עוד שתי ברכות, קריאת שמע וברכת המזון, זה דבר שונה. אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו אומרים את זה יום יום, לרגילים. בקריאת שמע אתה מתחיל ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים, נכון? אז אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם. אבל שאתה חותם, המעריב ערבים. אחר כך אוהב את עמו ישראל. אחר כך גן ישראל. אחר כך שומר עמו ישראל לעד. רק ברוך אתה השם. זה בקריאת שמע. אותו דבר בשחרית. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם. יוצר אור בורא חושך וחותם ברוך אתה השם יוצר המאות ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, נכון? הכרגע על ישראל זהו. אז זה קריאת שמע ותפילה פותח כן במלך העולם אבל חותם בלי מלך העולם, ככה הלכה. אותה דבר כתב אחרי הבא, כותב את זה גם כן רק בפתיחה ולא זה. כל הראשונים כתבו אותו דבר. הרי התבא, עליו השלום, כותב שם, מה הדין, הוא נשאל שאלה. איזה אחד פיקח, פיקח עם מרכאות, בלי מרכאות, איך שתרצה. לקח את הפת ואמר, ברוך מי שברא פת זו. ברוך מי שברא תאנה זו. אז היו תאנים מצויים, בלי תוליים. אומר, אם אמר שם ומלכות, יצא. אבל לא אמר שם ומלכות, לא יצא. למה, מה הוא אמר? ברוך מי שברא פת זו. איפה שם השם? איפה שם השם? ואיפה מלכות? אבל אם אמר ברוך מי שברא פת זו, השם אלוקינו מלך העולם, בורא המוציא לכם מן הארץ, אומר זה בסדר. אבל לא אמר שם ומלכות, לא יצא ידי חובה. כך כותב הריתמה, מעשה היה. אז הוא כותב מה צריך להגיד, מה אומרים, מה לא אומרים. כן. זה פחות או יותר עניין ששייך לאופן כללי, בנוסח הברכות. צריך לדעת שנוסח הברכות כולו תוקן על ידי אנשי כנסת הגדולה בכוונות ובעניינים עמוקים מאוד, כן? נו, מה יש לך לומר? מה הוא אומר זה? אני אשמע אותך משם? איך? אתם שומעים אותו? אף אחד לא שומע אותך. בוא לכאן, מה אתה? אני לא מבין. ולא ביישן, למד. אבא מברך בקידוש.
עושה קידוש, לא עושה.
נו, נו.
השם הוא מברך, אבל אני לא שומע, רק שומע אדוני.
והוא?
ואני לא שומע את ברוך אתה השם, רק אדוני, אבל...
זאת אומרת, לא שמעת את כל הקידוש מפים.
כן.
יפה. אתה יכול לשבת. אז הבנתם, יש איזה מישהו עשה לו קידוש, והוא לא שמעתי ממנו את הקידוש. יש את ההלכה הזאת, הגאון רבי יוסף חיים, נשאל את השאלה הזאת. כיוון שהיו מצויים אז הרבה עמי הארץ, ולא כולם היודעים קרוא וכתוב, ולא היו זה. אז הוא אמר, שאתה תעשה בחוכמה, כשהוא מברך, אתה תברך בלחש. אל תברך בקול רם, כדי לא לפגוע בו. ואתה תברך את כל סדר הקידוש מהתחנה עד הסוף. מה? מה עם היין? היין ביד שלו. ואחרי זה, אז מה הוא אמר? שאתה לא יכול? מה אני אומר לך? אני לא מבין אותך. לכל סיר יש מכסה, לכל שאלה יש תשובה. אבל בקיצור, אז הוא אומר, אתה תברך בשקט, שיגיע אחר כך אליך, תשתה אחר כך, הוא ישתה, זה לא הפסק, אתה לא תדבר, הוא ישתה, אחר כך אתה שותה, אתה טועם, או הבא בתור, מי שבא בתור, וזה. אבל אתה תברך. אותה דבר, כל בני הבית, יש שם עוד בני הבית שהם מברכו בשקט. זה קורה הרבה. לפעמים זה קורה גם, אבא מחלל שבת, ועושה קידוש. זה בעיה? כן. אז הטוב ביותר להביא מיץ ענבים, ואז אין בעיה של זה, זה מפוסטר, זה יין מבושל, אם השם ייתן כוח, עוד נדבר על זה בהמשך, בשיעורים הבאים, דין יין מבושל, וזה הרבה דעות, הרבה סברות, אבל זה הסדר, כך צריך לעשות. אם הוא ברך, אז הוא צריך לטעום, אתה צודק. אם הוא לא ברך, לא חייב לטעום. אבל צריך לדעת, אם כבר דיברת על הנושא הזה, בוא נדבר עליו באופן מושלם. מה הדין שאדם שמע קידוש, נגיד שחרית בבוקר? קורה הרבה. שעושים קידוש ויש הרבה אנשים. עשו קידוש ויושבים לאכול כל מיני מזונות. אז ולא הגיע אליך יין, או משום מה נגעו בזה אנשים שאתה לא, אתה לא יודע, או שתו מאותו כוס, אתה לא רוצה לשתות, ואתה מצונן, או שהם מצוננים, לא משנה, או שתיכם מצוננים. בקיצור, מה הדין? אתה לא חייב לשתות. אבל עכשיו מה הדין? אם אתה שותה יין, אם אתה טעמת, יש הבדל אם טעמת מהיין או לא טעמת. מה ההבדל? מה? מה אמרת? מה אמרת? רגע, הוא יצא ידי חובת קידוש?
יצא
ידי חובת קידוש. אבל לא יצא ידי חובת יין פותר קושי המשכין. זה דין אחר. שלחה אחרת. שמי שברך על הגפן, אז כל מים שהוא יש לפניו, וזה גם כן סברות שונות בפוסקים, אז הוא לא צריך לברך עליהם. כמו שלחם פת פותרת כל שאר הדברים. אבל לא בכל מקרה. בוא, אם כבר דיברנו, בוא, מה הדין בפת? היה מעשה אחד ביום שבת, לקח חתיכת לחם, פחות מכזית, חתיכה קטנה. ברך אתה עליה מוציא לחם מן הארץ. למה? הוא רצה לאכול שם איזה חמוצים, דברים מעניינים, ואחד מהם שמע הדין, האם הוא צריך לברך עליהם או לא לברך עליהם? מה? למה, למה? באוכל שאתה מברך בבית, אתה נוטל ידיים, אז הפת פותר את הכל, לא? אדוני, בהלכה צריך להגיד דבר חותך שאני אדע מתי כן, מתי לא. אין, אתה מדבר איתי בערך. בסדר, תוציאו את המרת, בסדר, תגמרו, אני אתחיל. אז ככה ההלכה, אם הוא אוכל כזית לחם, הוא לא צריך לברך על שאר הדברים. למה? פת פותר את שאר מאכלים. למה? כי אני מברך ברכת המזון גם לפניה וגם לאחריה, אז פותר את כל מה שאני אוכל מהמת הסעודה. אבל אם הוא לא אכל כזית, או מסופק אם אכל כזית, מצב כזה הוא צריך לברך על כל מין ומין שהוא אוכל. אוכל בשר, לברך עליו שהכל. אוכל קובה, אוכל אני יודע מה, מזונות, צריך לברך מזונות, וכן הלאה. זה לא כמו בתוך הסעודה. כן, כך התכוונתם? אם לא, תקן אותי. טוב. אז תגיד, הכלל הוא, אם הוא אוכל כזית לחם, או לא אוכל כזית להם. עכשיו, ביין של קידוש, צריך לדעת יש שתי הלכות. הלכה אחת, שהיין פותר אותי ומתיר לי לאכול ולשתות, כי אני יוצא את חובת קידוש. וגם אם לא טעמתי מהיין, בין לפניי, בין שלא היה לפניי. אבל בשביל לפתור שאר משקים, אני צריך לטעום מהיין. ולטעום אפילו שלא שתית רביעית או רוב רביעית, אתה פותר את שאר המשקים. יש בזה דעות שונות, אבל ההלכה זה כך. בסדר? כן.
בן אדם עשה נטילת ידיים.
או, מה אמרת?
בן אדם עשה נטילת ידיים, הוא יושב איתי לאכול בת, הוא רואה, אין לו טעם. מהרגע הזה, מה הוא צריך לעשות? להתחיל לברך על כל מין במין?
וכמה הוא אכל, אתה לא אומר לי.
לא אכל
כזית הוא.
לא אכל שעור, לא כזית.
לא אכל, רק חתיכה. לא אכל כזית. מה, אתה שואל מה הוא יעשה עכשיו, מה?
מכאן, מה הוא הולך לעשות ומה?
עכשיו, כל דבר שהוא צריך לאכול, הוא מברך עליו.
אוקיי, בברכה האחרונה.
ברכה האחרונה בעצם? כל מה שאכל כשיעור, מברך עליו, ברכה האחרונה. זה באמת בעיה, הוא נטל ידיים בחינם, אבל היה צריך לדעת מראש.
הוא אין לו דעת,
אבל דעתו הייתה כן. יכול
להיות שלא היה לרוקה מרצה, אבל לגמרי
רוקה מרצה. אנחנו מדברים בדרך כלל בן אדם שיש לו שכל. הוא יודע מה הוא אוכל, מה הוא לא אוכל.
לא רב, אבל יכול להיות שהוא אכל 18 גרם לדעת הרב לא מרצה.
מה?
18 גרם לדעת הרב.
ואתה עושה כן לך תחילה? לא, לא, לא.
אם קרה את המצב הזה.
לא, לא, לא.
אם קרה את המצב הזה.
כולו, לא, לא. מה איתך? זה ספק ברכות. איך אתה מדבר? אל תהיה. אתה תחפש עם מתחת האדמה דעות? מה נעשה? בוא הלאה.
לדחוק את עצמו לאכול יותר מ-50.
מה לעצמו?
יחיח את עצמו לאכול ולרש ברכת המזון, או
שישאר
במצב הזה, מה?
אכילה גסה. אם הוא לא יכול לאכול, הוא לא נותן ידיים, נקודה.
קודם היה מה שהיה, אמרנו, די, מה יעשה?
מהיום הוא ידע, תגיד לו שידע, יחשוב פעמיים. עכשיו יש עוד הלכה. טוב, עכשיו יש עוד הלכה. הידיים צריכים להיות נקיות בשעה שהוא מברך. נפקא מינה. אם נגע, כך כתב מרן בשולחן ערוך בסימן צדי ב', שאם נגע במקומות המכוסים שבגופו יש שם מלמולי זיעה, אז הידיים מתונפות נקראות, ואסור להזכיר שם שמיים בידיים מתונפות. הוא הדין אם נגע חיכך בראש שלו, גירד את הראש, יש הרבה, פתאום מגרד לו הראש, לפעמים זה מתח, ממתח הוא מתחיל לגרד עם האצבעות, אם הוא גירד בכיפה משהו אחר, אבל לא בכיפה. או לא בידית המזלג ובידית הכף, אלא ביד שלו ממש, צריך לחוץ ידיים. אסור לו לברך כשהידיים שלו מתונפות. אותו הדבר הכניס את אצבעו בתוך חותמו ובתוך האוזן. עכשיו בתוך האוזן יש בזה תדרוך חילוק. יש, עליו השלום, הרב ברים מגדים, הוא כותב שבתוך האוזן זה יותר חמור. הוא אומר שבחותם, לפעמים זה יבש או מה, אז לא נורא. הוא יכול לנגב את היד שלו בבגדיו או במגבת או במפית, הכל בסדר. אבל באוזן הוא אומר שני דברים, זה גם מתונף וגם ממאיס. אז זה שם יותר חמור, צריך לחוץ ידיים. לחוץ ידיים ביד, בידיים. אז בקיצור, לכן צריך להיזהר שלא נגוע באמצע. הרשב"א, לא צריך נטילה, הוא לכלך את הידיים, צריך לנקות אותם, זה הכל. הרחץ בניקיון כפיים, לא כתוב אתול בניקיון כפיים.
באמצע שהוא נכנס לבית הכיסא,
האם הוא צריך לעשות נטילה כמו שנטילת ידיים שמכשרת לסעודה, כמו נטילת ידיים בסירוגין? מה אתה אומר?
טוב. הרשב"א כותב, מים קרים צריך. הרשב"א כותב שאם לומד תורה, גם בלומד תורה צריך להיזהר שלא ייגע במקומות המכוסים. אומר, אבל לומד תורה לא חייבו אותו לקום וירחוץ ידיים, אלא מספיק שישפשף את הידיים. ככה הרשב"א בפירוש כותב. ולכן ייזהר מאוד לכתחילה שהידיים שלו יהיו נקיות כשמזכיר שם שמיים. הרב ראשית חוכמה העריך בזה מאוד, ואמר שאדם צריך להיזהר שמזכיר שם שמיים, שהידיים שלו יהיו נקיות והכל כמו שצריך, וכן הלאה. עכשיו יש הלכה נוספת של התנהגות של האדם בשעת הברכה. אדם חייב בכיסוי הראש. התרומת הדשן היה ראש רבני אשכנז, רבנו ישראל איסרלר. היה לפני 700 שנה פלוס. צור שואל, הוא נשאל יותר נכון. שם בארצות החמות היו לובשים בקיץ מקבעות קש. עכשיו הקש הוא קלוע, ויש נקבים נקבים. מה הדין? האם זה נקרא כיסוי ראש או לא? למה? כיוון שהרמב״ם וגם השולחן ערוך כתבו שאדם צריך שיהיו ראשו יהיה מכוסה בשעה שהוא מברך. אז התרומת הדשן נשאל, מה הדין מקבעת קש? מה אתה אומר?
רק המכוסה על המגולה, מסתבר זה רובו מכוסה.
רובו מגולה?
לא, רובו מכוסה.
חמתה מרובה מצילתה, או צילתה מרובה בחמתה? מה אתה מתכוון? מה אתם אומרים? קש מועיל? בגלל שאנשים לובשים, אתם אומרים כך. זה לא פשוט. אחד אמר לי, בגלל הבטנה שיש, שמע את הפירמה של החברה, אז זה כמו כיפה. אז זה הכיסוי הזה, איזה קש. הוא הביא ראיה, שבגמרא מובא שהיו מביאים את האישה, האישה הייתה באה לבית המקדש להביא קורבן, אז ברא את ראש האישה, וגמרא שואלת איך זה, הגמרא אומרת שהיה שם עליה כמו איזה איך זה נקרא? צעיף שיש בו נקבים, זה עוצר את השיער, ואז אפילו שהשיער נראה, חלקו נראה מבין הנקבים, בכל זאת זה נקרא כיסוי. אז ראינו שזה נחשב, הוא אומר זה כיסוי. אומר אבל, תדע, זה לא ראיה. למה? כיוון שכלפי שמיה, אתה מזכיר שם השם, ואתה מברך את הקדוש ברוך הוא, ואתה גם מתפלל. זה שלורש את הקורא הזה, הוא בא גם לבית הכנסת. והוא ככה מתפלל לפני השם. כלפי שמיה, הראש שלו לא מכוסה. למה? זה קליעה של ידיים. אז זה היה באמצע הנקבים. יש נקבים, רואים? אתה שים את זה מול השמש, אתה רואה את השמש. אתה רואה את האור.
למה הבטנה לא טועית? אם יש בטנה, למה לא
טועית? אתה נכנס כעת לשאלה הכללית לגבי כיסוי ראש. בואו לא ניכנס לזה. יש הרבה... אם אתה מחפש מקלים, כמו שהוא אמר מקודם, יש. אבל אני שואל כעת, האם זה נקרא, הוא שואל, תרומת הדשן כותב, זה לא כבוד של הקדוש ברוך הוא, שאני אעמוד להתפלל לפניו בכובע כזה. הוא לא מדבר על כובעים היום מסודרים, שהם יותר צפופים. היום זה צפוף. מגבעות קש של היום הם צפופים. כי אחרת ייכנס לשמש, ישרוף לו את הראש. איך אמר הרב חידה? אלה שהולכים בארצות החמות, המוח שלהם מתייבש ונשרף, נהיה שרוף. ואלה שבארצות הקרות, אין להם שמש, אומר המוח לא מבושל. לא, זה לא בדיחה, הרב חידה כתב את זה. אני שמעתי את זה מאבא שהייתי ילד, חשבתי שהוא אמר לי בדיחה. אחר כך גדלתי, ראיתי את זה הרב חידה מפורש. כן. אז אם כן, הוא אומר שזה כלפי שמיה, זה חמור. אבל הוא מדבר, תדעו שהוא מדבר בנקבים גדולים, שיש שם חורים גדולים, שאפשר לראות מעבר לחורים בני אדם. אבל חורים קטנים, מה שיש היום, קובעי קש, זה לא זה. זה בסדר. אין בעיה. כן? תשים לב. כן. אחר כך, אותו הדבר יש לנו בשולחן ערוך. שולחן ערוך כתב בסימן ח' שאסור לברך בלי כיסוי הראש. לא יזכיר שם שמיים בלי כיסוי הראש. וגם הוא המשיך וכתב אותו דבר, גם לא ילך בבית הכנסת בלי כיסוי ראש. אז יש שתי הלכות. אחד, הזכרת שם השם, אפילו בבית. שתיים, להיכנס לבית הכנסת צריך עם כיסוי ראש. עכשיו יש לנו גמרא בקידושין. גמרא בקידושין. שם בדף כ"ט, הגמרא דנה, רב חסדה אמר לרב שלו שיש לי תלמיד חכם אחד, קוראים לו רב המנונה, הוא אדם גדול ואדם קדוש, והיה משבח אותו. אמר לו, טוב, שיבוא לידך, הביאו לי, אני רוצה להכיר אותו. בסדר, הגיע רב המנונה לפני רב חסדה, רב חסדה רואה שאין לו סודר על ראשו. מה פירוש? כיסוי ראש היה, כיפה הייתה, כיפה גדולה אפילו, אבל לא היה סודר. סודר היה להם כמין צעיף ששמים אותו על הראש. היו הולכים עם, איך קוראים לזה היום? שיש לה בבות, תשאל אותם. שכמיה? ג'לביה? על הראש? בקיצור, אמר לו, מה זה, אין לך סודר? ענה לו שהוא רווק. הוא לא נשוי. אז אמר לו, והגמרא אומרת שראינו שאמר רב נחמן בר יצחק, היה לו אמא צדקת, הייתה אומרת לו, כסה רשך, כיחיד תהווה אמתה דברך הלך, תכסה את ראשך, יהיה לך יראת שמיים. מדוע? פעם שהוא היה קטן, היה תינוק, הייתה הולכת איתו בשוק, וראתה אותה איזו אישה שמסתכלת בכדור דולח וכל מיני הבלים וכוכבים ומסלות, אמרה לה, הילד הזה יהיה גנב, יהיה שודד. כנראה הפחידה אותה. קיצור, מאותו יום, אז היא השגיחה עליו תמיד שיהיה הראש שלו מכוסה, והזהירה אותו בתור ילד. אמרה אחר כך מביאה באמת מעשה שהיה, שהוא פעם אחת ישב בבית המדרש ולמדו בחוץ. בבבל הם יוצאים החוצה. יש שם תקלים, עצי דקל, ויש הרבה תמרים, תמרים יפים, עסיסיים, איזה יופי לראות אותם, יש קולות של תמרים. והוא, תוך כדי הלימוד, הג'לביה נפלה לו מהראש, ופתאום הוא טיפס על העץ מזריזות, ובא לקטוף אשכול שלם, תפס אותו, בא לכתוב, צעקו לו, עשו גזל, גזל. אז הוא מהר כיסה את הראש וירד. זאת אומרת שהכיסוי ראש מביא יראת שמיים. אז הפוסקים כתבו, לא שחס ושלום, הכוונה שהוא הלך בלי כובע, בלי כיסוי ראש. וגם רב המנונה, אדם גדול, מה הוא ילך בגילוי הראש? לא הולכים 400 בגילוי הראש. אלא, היה גם תלית מסודר. אז עכשיו דנו הפוסקים, יש מחלוקת גדולה, תדעו, ויכוח אדיר, כל הפוסקים. האם צריך בשעת התפילה, צריך גם תלית וגם סודר או לא? והאם מדובר בתלמיד חכם או לא בתלמיד חכם? והאם מדובר ברווק או בנשוי? זה שאומרים שנשוי לכולי עד מה צריך. למה לפי הגמרא פה, מה שהיה עם רב אמונה, שאחרי שהוא התחתן, הוא כן התעטף. הנשוי ודאי צריך, אבל רווק, יש ויכוח. כן צריך או לא צריך בשעת העמידה. אחר כך אותו הדבר, תלמידי חכמים שלומדים תורה, חייב שיהיה ראש שלו מכוסה, וגם עם כיסוי על הראש, על הכובע, יהיה גם כן סודר. אבל עמי ארצות שלא לומדים תורה, לא חייב להיות סודר, שיהיה לו כובע על הראש, מספיק. בסוף הפוסקים כתבו, אבל בשעת התפילה, מה זה תפילה? עמידה. זאת אומרת, כשבאים לומר עמידה, בין בחול, בין בשבת, צריך שיהיה גם כיסוי ראש, וגם תלית על הראש. אז יוצא לפי זה, מה שהיום עושים, שלובשים כיפה, ועל הכיפה שמים תלית, זה לא מועיל. לא לפי ההלכה. לפי ההלכה צריך שיהיה כמו שאמרנו, כך כותב רבנו חיים פלאצ'י באמת, שצריך שיהיה לו הכובע הגדול שהולך איתו לפני המלך, ועל הכובע יהיה תלית. בשעת העמידה. לא בשעת העמידה, תוריד את זה. הוא אומר, אני לא בא אליך בטענות. אבל בשעת העמידה, תהיה מכוסה בשני כיסויים בראש. והוא אומר, בין תלמיד חכם, בין שאינו תלמיד. אתה אומר איפה? כל החכמים שהכרנו, כולם היו ככה. אתה יכול להגיד איפה. כי אתם למדתם מאשכנזים, מה אני אעשה לכם? כן, מה שבאו אנשי אירופה, השתנה העולם, התהפך. לפני כן באו הבריטים, קיצרו את השמלות ושינו את הבגדים. היו הבחורים כולם, כל הגברים היו לובשים ג'לביה. עכשיו נהיה כולם לובשים חליפות, כן, פנטלון. לא היה פנטלון, מי היה לובש פנטלון? זה היה פריצות. אתה לא יודע איך ירדנו.
מה? הסיבות שהרווקים של
האשכנזים
בני החתונה לא
יודע, תעזור תיקאית מזה. בקיצור, אז אם כן אנחנו רואים מפה שיש שקלה וטריה בפוסקים בעניין הזה. אז מרן, אני חוזר, דברי מרן בשולחן ערוך, יש שתי הלכות הוא כתב שם. לא יזכיר שם שמיים בגילוי ראש, לא ילך בבית הכנסת בגילוי ראש. הכנסת הגדולה כתב, ונהגו איסור ולהקפיד גם כן לחסות את הראש בכיסוי הגדול. הרש"ל, הוא כתב הלכה שקצת תמהו עליו. הוא כתב שיד על הראש מועילה. אמרו שלא הבינו אותו. הוא התכוון יד על הראש בשביל שלא תלך 400 בגילוי הראש. אז זה מועיל. אבל לגבי ברכה, ודאי שלא. כל הפוסקים אמרו שהיד שעל הראש, ידו של האדם לא מועילה. אבל יד חברו ישים על ראשו, אני אשים, נגיד שניים יושבים, עכשיו יושבים בים, יושבים אנשים, שעות, לא יודע מה הם עושים. הוויות הבאי ורבה, ביי ביי. יושבים בים, חצי ערומים ובלי קורה, ותחת השמש, ועם חול, משחקים בחול, מדברים דברים בטלים. מה? מה? לא הבנתי. לא הבנתי איזה הנאה יש בזה. אתה נהנה בזה? גם אני לא. בקיצור, אז, עכשיו אם הוא רוצה לברך, אין לו כיפה, שים כיפה. אין לו כיפה, ישים את היד שלו על ראש חברו, וחברו על ראשו, ויברכו וישתו. זהו. אז זה דעת הרש"ל, כך כותב. מגן אברהם אומר, אל תסמוך עליו, חולק. תקיפות. אפילו שהרש"ל היה גברה רבה. אומר על מגן אברהם, לא סומכים על דבריו. מה פתאום? יד על הראש שלא מועיל. אומר, אל תסמוך. אבל אני ראיתי כמה חכמים בדור שעבר, שהיו הולכים במקווה, עד מאיפה ששמים את הבגדים, עד ה... מקווה לטבול, זה הולך כמה עמות, הולך בגילוי הראש. היה הולך עם היד על הראש, ככה. או למקלחת וכדומה. אחרי זה בא מקלחת לתבילה, לבור התבילה, היה שם יד על הראש, היו שמים יד על הראש. ככה, טוב. בסדר, אז זה דברי הרש"ל, נהגו כדברי הרש"ל במצב של חירום. יש כאלה מקפידים במקווה, הוא שם את הכיפה על ה... לפעמים זה נופל לו לתוך המים, מעל המים, כן. כיפה וגם תלית, הכל. עושה גם כביסה. כן, היה בץ כתב שצריך שיהיה סודר על הראש שלו. ותלית זה בגוף, היה בץ אומר יש הבדל בין סודר לבין תלית. סודר זה מה שאמרנו, הצעיף הזה הרחב, זה שמים אותו על הראש. אבל התלית, הוא אומר תלית מתעטפים בתלית, הגוף, לא הראש. אז עיקר התלית, נכון שאני שם אותה על הראש בשעת העמידה, אבל עיקרה בשביל הגוף. ואילו בראש אני מכסה בסודר. כך כותב עליו השלום הגאון יעבץ. הוא מעריך בזה, יש בזה הרבה שקלה וטריה. סוף דבר כתבו, בן נשוי, בן לא נשוי. בן, תמיד חכם, בן. עם הארץ צריך שיהיה לו שני כיסויים על הראש. מתי? בשעת העמידה. אבל לא בשעת העמידה, רשאי להוריד את הטלית מעל הראש.
מה זה שני כיסויים? גם כיפה וגם כובע ועד זה...
מה זה עוד פעם?
עושים כיפה, כובע ואז את הטלית.
כיפה? ו?
ואז את הכובע ואז את הטלית?
לא צריך את הכיפה, תשים את הכיפה בכיס. והכובע יהיה על הראש. ועל הכובע יהיה טלית בשעת העמידה. לא צריך שלוש כיסויים. מה זה יאי? אין לו כובע, אין לו כובע, מה אני אעשה? כן, יש הרבה, הולכים רק עם כיפה. בסדר. לפחות בשעת העמידה יהיה טלית על הראש. כן. לכן כדאי להיזהר בשעת העמידה שאדם ישים את הטלית על ראשו. יש בזה עניין בהלכה.
גם כשעולה לספר תורה.
גם כשעולה לספר תורה, יפה, כן. כי הוא משבעה עולים, ודאי. אבל למה ישבת אצל הפתח? למה? לא, כן. איי, איי, איי. אז הגמרא אומרת, ולכן צריך כובע ועליו תלית וצנועים גם בדרך. ואומר, וסודרה, מה זה סודרה? סוד השם ליראיו. מי שיראה שמיים, שם גם סודר על ראשו. כן, תאר לך מה זה. עכשיו, יש הלכה נפרדת לגבי שליח ציבור. שליח ציבור באמת זה בעיה. זה בעיה בפני עצמה. הרשב"א בסימן רשתת רב נשאל שאלה. מה דין השליח ציבור שמנגן ואומר, עושה כל מיני מקמת וכל מיני עניינים, זה עוד לפני 700 שנה, ומנגן ומבסוט, אומר, הוא מסתכל אם אנשים נהנים או עשה את זה בסדר או לא עשה בסדר. מסתכל, מצית פה, מצית שם. כותב הרשב"א, שאם הוא מנגן כדי להשמיע לציבור, כך הוא כותב, הרי זה מגונה. אבל שליח ציבור שהוא מתפלל ביראה, הוא ברעדה, יראה ורעדה. לכבוד השם יתברך. רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו אבותינו, כבד את השם מעונך, אל תקרא מעונך אלא מגרעונך, ממה שעננך. ואז הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, אומר כן. בראש שאלו אותו גם את השאלה הזאת, כתב, מה? בשאלות תשובות של הראש. כתב, מה? אם יבוא אחד חזן בן גדולים, הוא לא יראה שמיים. איזה תועלת יש בזה? אומר, אז מה אם הוא בן של מישהו? בגלל זה הוא נהיה חזן? בשום פנים ואופן לא. צדק אותו. איך אומר הראש? יצא נגד זה. אומר, ועד רבה, תביא אחד ממשפחה רחוקה, לאנו כפרי, אבל יראה שמיים, וצדיק, זה תביא אותו, תעשה אותו חזן בבית הכנסת, זה כן. אבל אחד שהוא לא יראה שמיים, זרקה אותו הצידה. איך אמר שמה? אותם אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. לא שבחו, לא רוצה לשמוע אותו. כן, לכן נזהר, בא עריף, עריף היה לפניהם, כותב עריף, יש לו תשובה, תשובה מפורסמת. עריף כותב, בסימן רש פה א', שחזן ששר שירים בשפה זרה, ואומר את כל המקמת שלהם וכולי, אז היה בערבית. היום יש באנגלית, יש בכל השפות, ביוונית, ברמינן. אומר, זה מעבירים אותו, מסלקים אותו מהתפקיד. מפני שהוא לא סניגור, אלא קטיגור. אומר, תיזהר ממנו. בא מתי משה, היה אחריהם, הוא כותב, אשר על כן, כיוון שראינו שכל הראשונים העירו וצרחו נגד הדבר, הוא אומר, השליח ציבור, יחסה ראשו בתלית, וגם מהצדדים, באופן שלא יראה מאף אחד מהציבור, ולא יראה, כי לפעמים האנשים מגיבים, אז הוא רואה, הוא מקבל פידבק, או אני יודע מה, ככה לא יראה ולא ישמע מה הם עושים, והוא יכוון רק לשבח את הבורא, ולשיר, ולכבד את הבורא, ואז פן יצר הרע יבוא, פתאום וילכוד אותו, והתגאה, חס ושלום, כל התפילה שלו הלכה לבעלה. אני לא יודע מה זה כל התפילה, הוא מנגן. הוא אומר לך, הוא מנגן, והוא באמצע, אתה לא מבין העברית? באמצע שהוא מנגן, הוא מסתכל, נו, איך עשיתי את הסיבוב הזה יפה? הוא חושב שפה זה קומפוזיטורה, פה זה דופק הופעה. הבנת? כן, אז יש, הביאו מעשה מהגאון צר שלום מבלז. הגאון צר שלום מבלז היה גאון גדול וצדיק יסוד עולם. פעם אחת הוא הגיע לעיר בוקרשט ברומניה. אז קיבלו אותו, יצאו לקראתו, הוא היה באמת אדם יוצא מהכלל, גם היה לו קשר עם ירושלים. אז אמרו שהוא היה באותו דור של הרשש, לפני 250 שנה, 250 בערך, פחות או יותר. בקיצור, הוא הרב שר שלום מבנס, היה שם ברומניה, ועבר שם בדרך. ראה איזה בניין אחד גדול, אבל הבניין נראה שומם, עזוב, הקירות שלו מפויחות, וחלונות מלאות תחב ועובש. שאל מה זה? אמרו לו, זה היה בית הכנסת פה, כנסת גדולה של העיר. אמר, ומה הייתה בית הכנסת? אמרו לו, זה סגור. למה זה סגור? שאלו אותם מה קרה. אמרו לו, הרב, בעבר, עד לפני 150 שנה, לפני 100 שנה הקימו את בית הכנסת, ועד לפני 50 שנה היו מתפללים שם. אבל מה קרה? ראו פתאום היה קולות באמצע הלילה, צעקות, צווחות, גוררים, ספסלים, אז הבינו שיש שם משדים, מזיקים. אז היה שם מזיקים, אז אנשים פחדו, התחלו לפחד. לפעמים גם אם מישהו היה מזיק ספסל, אז גם כן חושבים איזה שד. כל דבר, אתה יודע, שהדמיון פועל, אוי ואבוי. בפרט בלילות, אז סגרו את בית הכנסת. אמר להם, אני מבקש להתפלל פה. אמרו לו, הרב, אבל יש פה מזיקים. אמר, כן. מהר תקרא, איפה הגבאי? בא הגבאי, אמר לו, אתה הגבה של בית הכנסת? אמר, כן, אבל בית הכנסת נעול. אמר, תחליף את המנעולים, תחליף את כל החלונות, תביא פועלים, ניתן לך כסף. תשפצו, תנקו, תצבעו מה צריך, תחליפו ספסלים, תשפשפו אותם, תנקו הכל, ואני רוצה ביום שבת, אם לא השבת הזאת, שבת הבאה. אני אתפלל שם. בסדר. הרב אומר, נעשה. הלכו, והרב יהיה זה, הרב, אני אבוא להתפלל. אמרו, אם הרב יבוא להתפלל, כל השנים יברחו. והנה, באו, ניקו, עשו עבודה רצינית. החליפו רעיתים, החליפו את הקירות, הכל, שיפצו, ניקו, עבדו כמו שצריך, יום ולילה, לא כמו הכבישים של פה. כבר 5 שנים עוד לא... בקיצור, גמרו את את העבודה, אמרו הרב, ותשלם כל המלאכה. אמר להם, בסדר, ביום שבת תגידו לכל בתי הכנסת, יסגרו, יבואו לכאן, יש מקום לכולם. כולם באו. וליל שבת עמד שם ודרש, הוא עמד ודרש, אמר להם, מחר יש תפילה, ובתפילה אני אגלה לכם מה היה פה, מה הסיבה שהיה פה כל זה. הוא בסדר. באו, חיכו כולם לבוקר, מה יהיה בבוקר. הרב יצא מבית התבילה, הלך לבית הכנסת, ובאו להתפלל כולם, ואחרי קריאת התורה, הרב עלה לתורה, וכולם שמחו, ואיזו שירה הייתה, איזו התלהבות. אמר להם, תדעו, פה בית הכנסת הזה, בנו אותו אנשים צדיקים וקשרים. אבל היה שם חזן אחד הביאו, שהחזן הזה היה לא ירא שמיים. והיה מתכוון, מה שכתב הרשב"א, שמתכוון שישמעו את הקול שלו. וכשהיה מתפלל, היה מנגן ומזמר, משמיע כל מיני ניגונים, כדי שאנשים, בעזרת נשים, ישמעו אותו, וימצא חן בעיניהם. אז היה מתכוון לאיסור, ומכל הקולות שלו, שהוא כאן צעה, התפלל, נבראו מזיקים. והמזיקים האלה התנחלו בבית הכנסת. לכן כמו שכתב השלמי ציבור, שבית הכנסת שמדברים שם, שם השטן יושב שם, זה המקום שלו. והתפילה לא נשמעת. כל שכן שהחזן, שכל הקהל הולכים אחריו, מתכוון לא לשם שמיים, וכל שכן שהוא מתכוון לשם עבירה, וכל מיני משמיע קולות ועושה כל זה, אם כן, נגזר על המקום הזה שיהרס. אני באתי, ראיתי כל זה, אני כשבאתי לא סתם שאלתי, ראיתי מסיקים מהרקיע עד פה, אגודות אגודות, חיילים חיילים של שדים ומזיקים ורוחות רעות ושדים ולקטין מבוצרים סביב הבניין ושומרים עליו ושלהם. אגיד, הנה זה שלנו. עברתי משם, אמרתי, אני אראה לכם מה זה. אנחנו נעקור עבודה זרה מפה. ברוך מציב גבול אלמנה. שלחה, שאם אדם רואה, עכשיו יש ויכוח בפוסקים, צריך לברך ברכה, ברוך מציב גבול אלמנה. אז גם עכשיו יש, אומרים שלגבי יישובים שבונים היום בארץ ישראל, כל מקום בארץ ישראל, שבנית אותו, אז יש ויכוח בהלכה. האם זה היה עיר שהייתה ונחרבה ועכשיו בנינו אותה, או אפילו לא. יש הרבה פוסקים שסוברים שאפילו סתם בנינו כעת בית חדש באדמה חדשה בארץ ישראל, צריך לברך בשם ומלכות. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, מציב גבול אלמנה. אבל לא נהגו בזה. אז עושים באופן אחר. יש אומרים, אבל בבית הכנסת כולם הסכימו שכן. זאת אומרת, אם בנו יישוב, ובנו שם בית הכנסת חדש ביישוב, או שכונה חדשה, או שכונה שלכם, צריך היה ביום שבנו את בית הכנסת וחונכים אותה, יעמוד הרב של בית הכנסת או החזן, יברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם מציב גבול אלמנה. אז זה כולם הסכימו שכן. תקשיב קודם, הבנת? אז קודם כל צריך לזה. אז עכשיו מכאן תלמד כמה חמור שחס ושלום יש שם מזמרים בבית הכנסת ללא מתכוון לשם שמיים, תברח משם, כי כל התפילה יכולה ללכת חס ושלום למקום לא טוב. לכן גם צריך, היה פעם זמר אחד, לא אזכיר שם, מפטר כבר, היה מופיע אצל הערבים וגם היה מופיע בכל ישראל בערבית, והיה נחשב אחד מהאלילים במזרח התיכון, היו מביאים אותו לבקשות והוא ועלה והיה עושה איזה מהוולת, איזה זה, והיו מביאים אותו לבתי כנסת, עיריית ירושלים, מחלקת התרבות עלק, כן, היו מביאים אותו לבתי הכנסת ומנגן שם ושם, והרבה מקומות שגרשו אותו משם, כן, השם ירחם. לכן צריך להיזהר לא לשמוע על זה. ולכן עכשיו עוד דבר אחד. מה? לא שמעתי אותך.
למה ברכה מציב גבול אלמנה? מה שייך לאלמנה? מה שייך לאלמנה?
אתה שכחת את מגילת איכה, איך מתחילה? אחי אשב עבדד העיר הבתי עם, הייתה כאלמנה רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. ולמה כתב את זה ירמיה? כיוון שהגמרא אומרת שירמיה היה הולך בדרך פעם אחרי חורבן ירושלים, וראה אישה אחת שהייתה בוכה בחיות נוראות ומקוננת. אמר לידה, אמר לה, מה יש לך? אמרה לו, שהיא בעלה עזב ונסע למדינת הים והיא לא יודעת מה איתו. בעלה הלך והשאיר לה שבעה ילדים, והשבעה ילדים האלה בא אויב והרג לה את כולם, והיא נשארה כעת לבד, אין בעל ואין ילדים, והייתה בוכה ומזכירה את השמות של הילדים, וירמיה היה בוכה איתה. אבל ראה שהיא לא מפסיקה. אמר לה ירמיה, כלום את יותר מאמא ציון, יותר את מירושלים עיר הקודש שנחרבה. אמרה לו ירמיה, ירמיה, אני אמא ציון, אני השכינה, אני לא אישה, והקדוש ברוך הוא עזב אותי והלך למעלה, והבנים שלי נהרגו, לקחו אותם הגויים, לקחו אותם בחרב. מיד בכה איתה, ואז כתב, הייתה כאלמנה רבתי בגויים, שרעתי במדינות, הייתה למס. זה שאמר הפסוק, אומללה יולדת השבעה. שם רחם, תתפלל. תחזנה עינינו ושובך לציון ורחמים. מה שבא ככה הלך. כן, טוב מאוד. כן. בקיצור, עכשיו יש עוד הלכה. תביני המכשיר פה, אני אשמר עליהם. אומר בתפילה, יזהר שהזרועות שלו לא יהיו מגולות. עכשיו לפחות שליח ציבור, נפקה מינה. אז עכשיו מה למדנו? חזן שעולה להתפלל, צריך להיות הראש שלו מכוסה, מכוסה בטלית. אז אלה שעולים עם כיפה, זה לא מועיל. עולים עם כיפה להתפלל, זה איזה תפילה זו. אז או שישים כובע גדול על ראשו, ככה היה בירושלים, כל בתי הכנסת. היה להם גם פה, היה פעם כובע, איזה קסקט או כובע או ברט, משהו אחר. מי שהיה עולה חזן, שם את הכובע על הראש שלו ומתפלל. כי אסור להתפלל עם ראש לא מכוסה. צריך שיהיה מכוסה כמסרי. אותו הדבר, הזרעות. זרועות שיהיו מכוסות, וכן רגליו, רגליו יהיו מכוסות. נפקה מינה בברכת המזון, כל הפוסקים כתבו, להיזהר בברכת המזון, לא מועיל שיתברך ברכת המזון עם כיפה. אלא ילבש את הכובע הגדול שהוא הולך איתו לכל מקום לפני המלך. אבל היום מה נעשה? הרבה הולכים עם כיפה כל הזמן. אתה לא יודע את סוף, מתי שבת, מתי חול, מתי ראש השנה, מתי יום הכיפורים. אז לכן, זה צריך לדעת שזה צריך תיקון. הבית חדש כתב על זה דברים חמורים מאוד, להיזהר. היה עליו השלום, פעם אחת חכם מציון לקח אותנו משנת תשקד, כף דלת, כמה שנים עבר? 60 עגול. בקיץ לקח אותנו לנתניה, הלכנו שם, ראינו את בביתו של הרב עליו השלום, האדמו"ר מקלוזנבורג, חיבר את השו"ת, נו, קראו לזה? איך? דברי יציב. היה גאון גדול והיה מקרב ספרדים מאוד. הלכנו אליו, היה איש קדוש, קדוש, קדוש. אני שמעתי אותו פעם בשבת, כל קריאת התורה היה קורא קריאת התורה, איזה דקדוק, איזה קריאה. זה עולם, אתה בגן העדן, אתה לא נמצא פה בעולם הזה. אז הלכנו והלכנו לים, ואני לא ידעתי מה עשו בים, ישבו בים. טוב, והנה באו לשתות מים, אז חכם מציון בא לברך שהכל, זה אני ראיתי. הלך, הביא את החולצה שלו, נבש אותה, וברך שהכל נהיה בדברו. היה לו כיפה על הראש, וחולצה, וברך שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, אדם ידע, למזכיר שם השם, השם אלוקנו, מלך העולם, יהיה לבוש. השם יהיה בעזרנו, נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן, עזקו ואמצו. אוי, זק ברוך הרב,
זק ברוך הרב,
תהיה. איי, איי, איי.
זק וברוך כבוד הרם. בעזרת השם אמשיך כמה דברים לגבי שבת, מרן בסימן רש ממתת צי ב'. אסור לקבוע ביום שישי משום כבוד שבת לקבוע סעודה גדולה, אבל אם זה העניין של סעודת מצווה כמו ברית או פדיון, או לפעמים יש גם כן לא מצאו אולם בשביל בר מצווה ועושים את זה ביום שישי, גם כן נקרא סעודת מצווה שזה מותר, ולא להפסיד את המצווה למרות שצריך לאכול ביום שבת לסעודה של תיאבון. מרן כותב שאדם שרגיל לאכול סעודה רגילה מותר, אבל סעודה גדולה ממה שהוא רגיל אז אסור ביום שישי. למה? שמה ימנע מלעשות סעודת ליל שבת לתיאבון, וזה הטעם שאוסרים את זה. עכשיו לפעמים קורה שהסעודה שהאדם עושה הוא יכול לאכול את הסעודה, וגם יש לו את האפשרות אחרי שאוכל את הסעודה יש לו את האפשרות גם כן לקיים את המצווה של סעודת ליל שבת בתיאבון. כל הבעיה הוא בזמנם אם היו אוכלים שתי ארוחות, אחת ב-10 ואחת ב-6 בערב, מעבר לזה לא היו אוכלים. אבל בזמננו ירגילו אותו לאכול גם בוקר, גם צהריים, גם בלילה, רגילים לאכול. אז אדם שהוא רגיל לאכול שלוש סעודות, גם עכשיו יכול לאכול, כיוון שלקראת הערב הוא ירעב. וגם אנחנו לא אוכלים כל כך מוקדם. זאת אומרת, רוב העולם שעושים קידוש בליל שבת, עושים אחרי שעה מהשקיעה, או שעתיים, או שעה וחצי מהשקיעה, עד שמתפללים ערבית, ועד שאומרים כל המזמורים, ועד שמגיעים לבית אומרים שלום עליכם בבר יוחאי, כל הדברים זה לוקח כמעט קרוב לשעה וחצי זמן מהשקיעה, ולכן עדיין יכול לאכול לתיאבון. אבל אם אדם שהוא לא רגיל בזה, אדם הזה לא רגיל, והוא את הסעודה שלו שאוכל, ברגע שאוכל את הסעודה שלו כבר נסתם התיאבון. נכון שמרן מביא סימן רשמנטט סעיף ג' שחסידים הראשונים היו מתענים ביום שישי מסיבה זאת, אבל היום לא כדאי להתענות, כיוון שאדם מתענה בדרך כלל הוא מחסיר מהלימוד תורה, הוא מחסיר מכמה דברים, ולכן לא רצוי שאדם יתענה. שנית, יום שישי. שנית, יש בעיה להיכנס לשבת כשאדם מעונה, זה עוד בעיה. בעיה שלישית, לפעמים יש אורחים ובני הבית לא ממהרים לאכול, ואז האדם הזה נכנס שעה שלמה בעונה ביום שישי, או שיש לו צער, ולכן לא כדאי לקחת לעשות תענית. מלבד תענית של חלום, או תענית, תודה רבה, או תענית של יוד בטבת, שזה מתענה ביום שישי, ומשלימים עד צאת הכוכבים, ובלבד שיתפללו מוקדם, שיגיעו בעים הגמר התענית, כבר יכולים לעשות קידוש ולאכול. הן אם זה מדובר בתענית חלום, שמרן כותב סימן תו קוף סמך ב', שאם זה תענית חלום צריך לטענות עד צאת הכוכבים ולא יאכל בשקיעה. והטעם כותב בית יוסף, שמה לא תועיל לו התענית לבטל את החלום שלא טוב. ולכן כדי לבטל את החלום הלא טוב צריך לטענות תענית שלמה, דהיינו צאת הכוכבים, שלכל הדעות זה נקרא תענית. בתוך בית הכנסת רוצה, כן, זה טוב. השאלה שלו היא כזאת, האם יכולים לשתות מעט מים כדי שלא ייכנס בתענית כן? שלא ייכנס לשבת בתענית. התשובה היא כזאת, אם זה מדובר בתענית של יום פקודת השנה על אביו, אמו וכדומה שהוא צם, אז אם לא קיבל, זאת אומרת בשעה שקיבל עליו את התענית ביום חמישי במנחה, לא אמר, הוא קיבל תענית ככה, הוא לא אמר עד שיתפלל מנחה ויקרוב לשקיעה שהוא לא משלים את התענית, הוא לא אמר את זה. אז כן, כן, נו, בסדר. אנחנו אומרים גם זה וגם זה, כל הכיוונים, כל הצדדים, זה אנחנו דנים עכשיו על כל הצדדים של תענית של יום שישי, כל הצדדים. אז אם אדם לא אמר שהוא מתענה, שהוא רוצה לאכול עד, זאת אומרת אחרי מנחה, אז חייב להתענות כל היום עד צאת הכוכבים. רק מה? בשקיעה, אחרי שקיעה לפני צאת הכוכבים, ישתה מעט מים פסקי פסקי. ילך לצד, ישתה מים, מברך כמובן שהכל, ישתה מעט פסקי פסקי, שהמעט מים האלה גם בערב שבת, שעדיין לא הגיע צאת הכוכבים, עדיין מותר לשתות את זה. אם הגיע צאת הכוכבים, אסור לשתות. למה? כי בצאת הכוכבים מתחייב, השבת היא קובעת, בכיוון שנכנסה השבת, שנייה, בכיוון שנכנסת השבת, אז אסור לו לטעום מים. זה לא דומה למוצאי שבת. למוצאי שבת יכול לשתות נגיד סודה, לא מים, כיוון שבמוצאי שבת השבת היא לא קובעת לגבי צאת השבת, זה נקרא יום אחר. אבל כניסת שבת זה נקרא השבת קובעת, ואכן אסור לו לשתות בלי לקדש. אבל כאשר עדיין לא, הוא לא התפלל ערבית, לא קיבל עליו עכשיו כניסת שבת, לא אמר ברכו, ועדיין נמצא במצב של בין השמשות, יכול לשתות טיפות מים מעט מעט, כיוון זה לא נקראת הנעת גרונו לגמרי. מתי יש הנעת גרונו? כאשר אדם שותה רוב רביעית, שזה נקרא הנעה חשובה. ולכן בגלל התענית יעשה כך. אבל לך תחילה לא יקבל עליו תענית של יום פקודת השנה, רק עד אחרי המנחה. כדי שלא ייכנס לבעיה הזאת, כך יעשה. סיכום, שתי תעניות חייב לצום אותם עד צאת הכוכבים. אחד, יהוד בטבת. דיינו, כיוון שזה היום הזה כתוב בעצם היום הזה, אפילו היה חל ביום שבת היום. מתענים בקידוש בסדר של הימים, לא יחול בשבת, אבל יחול גם ביום שישי, כל 10 שנים, משהו כזה, חל ביום שישי, וצריך לצום עד צאת הכוכבים. שנית, תענית חלום שמתענים עליו אפילו בשבת, אם הוא מתענה ביום שישי, צריך לטענות עד צאת הכוכבים, כמו שכותב בית יוסף והבח ועוד הרבה פוסקים שאומרים שכל שלא יתענה עד הלילה, זה לא נקרא תענית. יש לנו עוד תענית שלישי. מהו? אדם קיבל עליו לטענות מספר ימים. ככה הוא קיבל. הוא רוצה לטענות, נגיד, רביעי, חמישי, שישי. אז אם קיבל עליו לטענות, במנחה מקבל עליו ביום שלישי קיבל את התענית של יום רביעי, ביום רביעי קיבל את התענית של יום חמישי, ביום חמישי במנחה קיבל את התענית של יום שישי, והוא אמר שהוא יאכל בשקיעה. כך הוא אמר. מה הדין? כותב מרן שהתענית הזאת לא משלימה את 3 הימים שהוא קבע לעצמו לטענות, כיוון שאכל בשקיעה. כך הוא כותב. הוא אומר למה צריך לעשות, התענית הזה לא הפסיד אותך, אבל התענית הזה של 3 ימים שהוא החליט לטענות 3 ימים, צריך להשלים אותם עד צאת הכוכבים. ולכן במקרה הזה, גם ביום שישי הוא צריך להשלים את התענית עד צאת הכוכבים. אם לא ישלים ואכל בשקיעה, חייב להתענות אחת הימים כדי להשלים. רק שנייה. אחת הימים כדי להשלים את התענית. כל זה מדובר באדם ספרדי. אבל אם זה אדם אשכנזי, כיוון שיש המגיד משנה והרבד ועוד פוסקים אומרים, כיוון שהייתה שקיעה והוא עשה קידוש, יש דין תוספת מחול על הקודש. שקיעה זה בין השמשות, ספק יום ספק לילה, זה נקרא השלים 3 ימי התענית שהוא הסכים עליהם, אפילו שאכל אחרי השקיעה. אז יש הבדל בין מרן לבין המגיד משני והרבד, שלדעת אשכנזים גם בריתם מביא את זה, שלשיטתם ברגע שיש תוספת שבת וכמה הייתה שקיעה, ספק יום ספק לילה, ועשה קידוש, הקידוש הזה עושה לו, השלים את 3 ימי התעניות שלו. אבל אצל מרן הוא סובר שלא יוכל לאכול בשקיעה, אלא ימתין עד צאת הכוכבים, וכך להלכה לספרדים, וכך להלכה לאשכנזים. אז כל אחד והדין שלו. עכשיו, מה היא נפקה מנה? כן. בגילה,
לגבי שקיעה, מה שדבר מזכיר, חלק תמת בין השמשות,
מותר גם שקיעות בתענית? לא, אסור. זה רק מדובר שהוא בתענית, בגלל שהוא בתענית, אז התירו לו כדי שלא ייכנס לשבת מעונה. אז זה שתי הסיבות. כן, אז זה יופי. מה פתאום? אין שום היתה לשתות כלום, כיוון שהקידוש... מה? לא כוס מים, מעט. טיפין. פסקי, מעט, שלא יצטרף לרוב רביעית, כי רוב רביעית זה נקרא הנאה. למה ברוב רביעית? רק רביעית. רק למה אדם שותה רביעית יש ברכה אחרונה? מה הסיבה? או כשאדם נעשה קידוש בליל שבת, אם לא שתה רוב רביעית, לא יצא ידי חובת קידוש. אז נמצא שהוא אוכל בלי קידוש. אבל אם שותה רביעית, או רק רוב רביעית, זה יצא ידי חובת קידוש. ולמה? כיוון שרוב רביעית זה נקרא הנאה מרובה. זאת אומרת, יש לנו פה הנאה מרובה, ולכן ברוב רביעית הזאת הוא יצא ידי חובה. אז יש פה הנאה גדולה, והנאה הגדולה הזאת, זה יוציא ידי חובה רוב ככולו. אבל אם זה לא הייתה הנאה הזאת, אז אין היתר לאכול. אז זאת אומרת ככה, אותו דבר, אדם שהוא בתענית, בשקיעה החליט שהוא יעשה, ישתה מעט מים, כדי שלא יהיה נכנס לשבת כשהוא מעונה. אז ככה, בשיטה הזו לא יתחייב לשם קידוש. זה ההבדל. זה מה שדיברנו. עכשיו יש עוד דין אחר. מה יהיה הדין? אדם עושה קידוש רגיל, לא תענית, לא שום דבר. עושה קידוש רגיל, והוא רוצה, אחרי הקידוש, רוצה לאכול קצת מגדים. הוא רוצה לברך בורא פרי עץ על זה, על זה פרי קטן, בורא פרי אדמה על זה בוטן, ושהכל על הדג. ככה הוא רוצה. יכול. יכול לעשות את זה. אין מניעה, רק שנייה, אין מניעה לעשות את הדבר הזה. למה אין מניעה? כיוון שיש פוסקים אומרים שלא חייבים להסמיך את הקידוש לזה, כי בעוד מעט יעשה קידוש. לדעת הרשב"א, אין לאכול שיעור חיוב של ברכה אחרונה. זאת אומרת, אם הוא אוכל כזית, או שותה דבר שצריך לברך עליו בורא נפשות, אז דעתו הוא שצריך לברך. רוב הפוסקים אומרים לו, כיוון שעתיד עשה קידוש, ועתיד לאכול ארוחה, אז ברכת המזון פותרת, כמו שברכת המזון פותרת את הגפן, אם שתה רביעית למשל. הוא לא יברך על הגפן, על פרי הגפן, הוא יברך ברכת המזון, היא פותר. אז אם אתה תרצה לומר שלחייב אותו לברך ברכה אחרונה, מה שאוכל בין הקידוש לבין נטילת ידיים, נמצאת מחייב אותו לברך על הגפן, פרי הגפן, על הקידוש. וממילא, לא ימצא פה קידוש מקום סעודה. וקראת לשבת, הכוונה קידוש, במקום עונג, דהיינו, ברכת המוצא לחם מן הארץ, שמברך. אבל יש חסידים שהם בעלי, זאת אומרת, אנשים שדרך אנשי המעשה, שהם לא עושים שום דבר, אלא מראש הם מכינים את הפת על השולחן מחוסה, ברגע שסיימו את הקידוש, מיד נותנים ידיים בלי לדבר, ומיד ברכם ומוצא לחם מן הארץ. עכשיו הוא רוצה ברכות. על הדג הוא לא יכול לברך שהכל, כיוון שיוכל את זה בתוך הסעודה. אבל לברך על פרי בורא פרי עץ, יכול. לברך על הבוטנים בורא פרי אדמה, יכול. אז אלה, יכול. אין לו את הבעיה הזאת. גם אם ירצה להאריך קצת בפיצוחים לאכול, אין את הבעיה הזאת, כיוון שאכל כזית פת, כמו שעושים לפעמים בראש שנה, כדי שלא להיכנס למחלוקת הפוסקים, אז אוכלים כזית פת, ואחר כך אוכלים את הדברים הללו. אבל יש נוהגים לאכול אפילו רבע שעה בין הקידוש לבין הפת, יש עושים. זה לא חייבים להפסיק את המנהג שלהם. יש להם על מה לסמוך, כיוון שיש הפוסקים שאומרים שמותר, יש להם על מה לסמוך. ובלבד שיזדרזו, לא יאחרו, למשל אומרים דברי תורה וכדומה, ועלולים לאחר זמן, ואז לא יהיה קשר בין הקידוש לבין המוצא לחם מן הארץ. ולכן צריכים לעשות זה בקלות, בזריזות, ואם אכלו שיעור, גם כן לא יברכו ברכה אחרונה. נגיד אכלו שיעור של ברכה אחרונה, לא יברכו. למה לא יברכו? כי יש לנו מחלוקת הפוסקים, וברכת המזון היא פותרת אותם. למשל, אדם שאוכל לפני ברכת המוציא לחם מן הארץ, אכל פרפרת. הפרפרת היא לא פותרת את הפת. אבל אם אכל הפת, פותרת את הפרפרת. ולכן, הוא מברך המוציא, נוטל ידיים, מברך המוציא לחם מן הארץ. אבל ברכת המזון, אבל ברכה האחרונה על הפיצוחים שאכל וכדומה, לא יברך ברכה האחרונה, כיוון שברכת המזון פותרת אותם, ולכן ברך על הפת, וזה פותר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדבר.
הרב מדבר גם בקידוש של ליל שבת, או רק
בקידוש של ליל שבת? כל מה שדיברנו עכשיו, קידוש של ליל שבת. כל מה שדיברנו עד עכשיו.
דיברנו
עם שתי רוב רביעית? וכמה אשתה? לא, לא, אתה שואל שאלה, האם חייב לשתות רוב רביעית כדי לאכול פיצוחים, כן? ומה דעתך? אם הוא שתה פחות מרוב רביעית, יצא ידי חובת קידוש? לא, עזוב נטילת ידיים. האם אדם ששתה פחות מרוב רביעית, יצא ידי חובת קידוש או לא? מה? אתה אומר לא יודע, או אתה אומר שכן?
לא יצא, לא יצא.
יפה מאוד, לא יצא. ואם אדם ששותה פחות מרוב רביעית ואוכל כל מיני דברים, נמצא שאוכל בלי קידוש. זאת אומרת, כל מה שנאכל, אפילו פת, נמצא שלא אוכל קידוש. ולכן אדם שלא אוהב יין, יש לו בעיה עם היין, הוא לא מסוגל לשתות רוב רביעית, אז יטעם טיפה וייתן למישהו אחר שישתה רוב רביעית, דרך שנייה, שיעשה את הקידוש על הפת. דיינו, נוטל ידיים, ברך נטילת ידיים, עומד, אומר, לפני, אומר את הקידוש, וברך, מוחז בעשר צבעותיו את הפת, ברך המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה השם אשר קידשנו לצבנו, ברוך אתה השם מקדש השבת, בוצע ואוכל. זה הסדר לאדם שאין לו יין, שיין שמקדשים עליו, או יש לו בעיה לשתות את היין. הוא לא יכול לשתות רוב רביעית, יכול לשתות פחות. אז אם שתה פחות, נמצא שאוכל בלי קידוש. אם שתה, אז הקידוש לא יצא ידי חובה. ולכן, במקום יין יעשה קידוש על הפת, וזה לכל עלמא יוצא. נכון שיש מחלוקת, ויש פוסקים שאומרים שהעיקר הקידוש על היין בלבד, אין לעשות על הפת, ישראל רבנותם, מכל מקום, לא הלכה נפסק, אם לא יכול להשיג יין, או היין לא יכול לשתות ממנו רוב רביעית, אז עדיף שיעשה על הפת, כדי לצאת את החובה של, של קידוש. איך? איזה קידוש? קידוש של ליל שבת. ביום אין קידוש על הפת, אבל אם אין לו משהו אחר, נגיד אין לו בירה, אם יש לו בירה, אז הראש כותב שבלילה לא יכול לעשות קידוש על בירה, אבל ביום יעשה קידוש על הבירה, או במוצאי שבת אם אין לו יין יכול לעשות קידוש על הבירה. אבל אם אין לו כלום, יש לו רק פת בבוקר ומיץ תפוזים או קפה, לא יודע מה, אז יש פוסקים אומרים שיברך בצנעה שהכל נהיה בדברו על או על הקפה או על מיץ הדרים, ישתה את זה ויברך המוציא לחם מן הארץ ויוכל. כי במילא הוא יברך המוציא לחם מן הארץ בין כך ובין כך. אבל זה יעשה בצנעה שלא יחשבו שהמיץ הדרים או הקפה זה נחשב לחמר מדינה. נכון שיש פוסקים מעידות אחרות שהם סוברים שאם אין לו משקה אחר יכול לקחת קפה, זה נקרא חמר מדינה, וזה לא נכון. למה לא נכון? כי חמר מדינה זה דבר שמשקר, אבל דבר שלא משקר אין לו דין של חמר מדינה, ולכן אין היתר לעשות על קפה או תה במוצאי שבת את ההבדלה, חס ושלום לעשות את זה מכשיל את הציבור וגם מכשיל את עצמו.
אנחנו אומרים שבאדם שלו, שיש בעצם לתלוך חובת קידוש,
תאמין לי שלא הבנתי מה השאלה.
אם אנחנו אומרים שהמקדש לצאת לבדוק חובת קידוש הוא חב לשתות רוב רביעי, אז אלה ששומעים אותו שמוציא אותם בידי חובה, הם גם יוצאים בידי חובה אפילו לא שתו יין,
אפילו לא שתו בכלל. נו, מה זה, איך זה? כיוון שהוא מוציא אותנו ידי חובה, ברגע שענינו אמן והתכוונו לצאת ידי חובה, זה מועיד. רק מה? לגבי ברכת המזון, הוא יעשה ברכת המזון ואנחנו נסתובב בחוץ, בחוץ ודאי זה לא עיד. אנחנו גם כן צריכים לברך ברכת המזון ביחד איתו, זה משהו אחר. עכשיו יש לנו דין של נסיעה ביום שישי. אדם שנוסע ביום שישי מחוץ לעיר לעשות שבת במקום אחר, כמה מוטל לו לסוע בזמננו? בזמן הגמרא היה להם או שהולכים ברגל או היה להם סוס ועגלה שהיה נוסעים בזה. אז ההליכה ברגל כמעט 3 שעות זה מותר, כי אחר כך באמצע, אחרי שעה וחצי, אדם צריך מנוחה, לאכול משהו, לנוח איזה רבע שעה, חצי שעה, כדי להמשיך את הדרך. ממילא הולך כמעט 3.5 שעות ויגיע לבית שלו או למקום שמתארח, זה ייקח זמן, ולכן צריך להגיע מבעוד מועד. בזמנם לא היה טלפון להודיע שהוא מגיע. ומילא אם לא יודעים שמגיע, נגיד בין אם זה האב שהוא נמצא במקומות מסוימים שהוא מגיע לבית שלו, בין אם זה מדובר באורח, לפעמים האורח שנכנס עשו אוכל לא לכבודו. נגיד היום קונים מושתים ב-20 שקלים ויש דגים ב-80 שקלים, ב-70 שקלים, אז הם היו, אם יש להם, מתביישים מזה. למה מתביישים? כי הם ידעו שהאיש הזה מגיע, היו קונים דגים שעולים 70-80 שקל, לכבד אותו. אבל להם זה מספיק להם של 20 שקל שכל מושתים וכדומה. עכשיו אלה יבוא אצלהם, הם לא מרגישים בנוח, ולכן לא טוב שאדם הולך בלי על בצורה כזאת שחושב במילא עושים הרבה אוכל, במילא עושים כך, במילא כך, הם במילא איזה משפחה וכדומה. לא, זה לפעמים קורה תקלות, ולכן צריך לבוא מבעוד מעד. אז ירבו אותו, אם צריך להוסיף יכולים זמן, יש להם זמן ארוך כדי להוסיף. עכשיו יש לנו עוד נסיעות בזמננו, יש טלפונים, יש מכוניות, יש רכבות, יש כל מיני סוגי תחבורה שאדם יכול להגיע לשם, אבל בתנאי שהתחבורה שהוא נוסע בזה לא ייסע באוטובוס האחרון, כי אוטובוס האחרון יכול להיות שיתאחר, יכול להיות שימלא, יכול להיות שהוא לא יבוא בכלל. וממילא תראה אנשים מחכים בתחנות סמוך לכניסת שבת ועדיין מחכים מזוודות, לחזור לבית שלו הוא לא יכול, לנסוע לשם הוא לא יכול, ויש כל מיני תקלות, והרבה תקלות היו, הרבה תקלות שהיו, וזוכרים כמה תקלות שהיו. ולכן אדם צריך לצאת מוקדם. גם הוא צריך לקחת דבר בחשבון. מה צריך לקחת בחשבון? הוא צריך לקחת בחשבון, למשל הוא נסיעה של 3 שעות, צריך להוסיף עוד 50%, עוד 1.5 שעות, לצאת 1.5 שעות מוקדם לפני הזמן שהוא חושב. ולמה? נכון שהרכב שלו לא יהיה תקלות, לפעמים יש, לפעמים קורה שיש עומס על הכביסים. מתי יש עומס על הכבישים? דווקא 3 שעות לפני כניסת שבת, או 0.5 שעות אחרי צאת השבת. ומוצאי שבת יש עומס על הכביסים, כולם רואים את זה. אם זה מוצאי בכניסת שבת יש עומס גדול, וממילא כולם מתרכזים בשעות האלה להתחיל להספיק, אבל כולם לא יכולים להגיע בזמן. ולכן כיוון שיש תקלות, מה תגיד לי? האדם הזה אנוס, רחמנה פטרה. זה לא נכון, הגמרא בקידושין אומרת שהאדם הזה לא נקרא אנוס ולא יכול לספר סיפורים שהיה תקלות בכביש, לא יכול לספר סיפורים שהיה עומס, כמו שהיה פעם פה בדרך של מוצא, היה שם איזה תקלה, האנשים לא יכלו ללכת לחזור לבני ברק ולא לנסוע לירושלים, שתי הכבישים היו תפוסים. ומה עשו בסופו של דבר? הזיזו את המכוניות לצידי הדרכים והלכו ברגל, באו ברגל לירושלים, הגיעו לבית בגן אחרי כבר זמן רבנו אותם עבר, לא כבר נכנס שבת בתוקף, ואנשים לא יכלו ללכת לא לבני ברק ולא לירושלים, היה צריכים לגרור את הילדים את המזוודות כל הדרך ביום שבת בלן שבת בחשיכה, ככה היה. אז מה צריך לעשות? צריך לצאת שעה וחצי לפני כן. אז למה לא נקרא אנוס? הגמרא בקידושין אומרת, אדם שנתן קידושים לאישה בעמלה, הנה נותן לך את הקידושים על מנת שאני אבוא בתוך 30 יום. ושם הנהר שתמיד באה מעבורת כל שעתיים ומעבירה את האנשים מהגדה הזו להגדה הזו וחוזרת עוד פעם אחרי שעתיים עוד פעם. עכשיו האדם הזה הגיע ביום האחרון והוא צועק, הנה באתי, הנה באתי. אומרים לו, אדוני, לא באת ולא כלום, אתספר סיפורים, אבל אני אנוס, אין מעבורת.